בפרק מ"ג. כן, מ"ג. ואנחנו כבר בעמוד קע"ו בתוך הפרק. מדברים על, בעמודה הימנית, על מדרגתו של חזקיהו מלך יהודה, שהוא משיח שהתפספס. השאלה היא, מדוע התפספס? הבה נקרא לפנים. טוב, נקרא שוב את הגמרא, ובפרק חלק, למרבה המשרה ולשלום אין קץ וגומר, אמר רבי תנחום, דרש רבי שמעון בר כפרה בציפורי. מפני מה המם שבאמצע התיבה פתוחה וזו סתומה, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות משיח, חזקיהו משיח. וסנחריב גוג ומגוג, אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עמד דוד מלך ישראל, שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך, לא עשית משיח, לא עשית אותו משיח, חזקיה, שעשית לו כל הניסים הללו, ולא אמר לפניך שירה, אתה עשה אותו משיח, מיד פתחה הארץ, אמרה. ריבונו של עולם, אני אומר לפניך שירה תחת צדיק זה, ועשיהו משיח, פתחה ואמרה שירה לפניו, שנאמר, מכנף הארץ זמירות שמענו, צבי לצדיק. אמר שר העולם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עשה צביונו של צדיק זה. יצאה בת קול ואמרה, רזי לי, רזי לי. אמר נביא, אוי לי, עד מתי? יצאה בת קול ואמרה, עד בוגדים בגדו, ובגד בוגדים בגדו. ואמר רבה, ויתמה אמר יצחק, עד דעתי בזוזה, ובזוזה דבזוזה. עד כאן. כן, זה למדנו פעם שעברה, כן.
השאלה היא באמת התפספס, או שבאמת הקב"ה לא רצה להביא את המשיח.
אתה שואל, האם באמת התפספס, או שהקב"ה לא רצה להביא את המשיח? והכשיל את זה. לפי מה שאני יודע, כשחזל אומרים משהו, הם מתכוונים למה שהם אומרים. וכתוב שם, רצה הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח.
משיח בן דוד?
משיח בן דוד אולי, לא יודע, משיח, כתוב משיח. אני, מה כתוב, אני, מה להבין.
יש לו משיח חוץ
למשיח
בן דוד?
לא יודע, אני יודע רק מה שכתוב. אני לא מחפש, כשאני לומד טקסט, אני מנסה להבין רק מה שהטקסט אומר, ולא שום דבר אחר מעבר לזה. שאם לא כן, זה יפריע לי להבין מה שהטקסט מתכוון לומר. בסדר? טוב. דברים אלו קשים להבין. שבשביל שלא אמר שירה, חזקיה, לא יעשה אותו משיח? דמה עניין שירה למשיח? ועוד, דמה עניין שאמרה הארץ שירה בשבילו. טוב, בשיעור הקודם נתנו קצת תשובות לשאלות של המהר"ל, אבל עכשיו אנחנו נקרא את דברי המהר"ל עצמו. דע, שהיה לחזקיה עניין שראוי להיות משיח, מפני שבא עליו סנחריב, שהיה מבלבל כל האומות ומביאם על חזקיה למלחמה, כמו שלעתיד שיהיה גוג ומגוג מבלבל כל האומות, ויביאם על המלך המשיח. מה זה מבלבל? כמונה בולל, מבלל, מבולל את האומות זו בזו. קוראים לזה בעברית קוסמופוליטיות. זאת אומרת, מגיע איזשהו עידן שבו יש מעצמה, או כוח פוליטי גדול, שגורר עמו כל העמים ביחד. זה נקרא מבלבל את האומות.
זה בלבול.
זה, כן, זה חלק מהבלבול. יש עוד משמעות אחת של הבלבול, שאי אפשר כבר לדעת מי שייך לאיזו אומה. כן, פשוט מבחינה ביולוגית. העמים מוזזים ממקומם, מתערבים זה בזה, אז אתה כבר לא יודע מהו העם המקורי, ואז יש איזו משמעות שהאופי המקורי של האומות תושטש. כן.
ומה עם היהודים? שכאילו אם באים יהודים לרוסיה, הוא הרבה בלונדים,
תימנים. כן, אנחנו לא מדברים במובן, איך לומר,
הגן...
אני רוצה לגמור את התשובה. אני הייתי באמצע המשפט. אנחנו לא מדברים במובן הגאה, ואז אני רוצה להמשיך נטי. כי אין כוונתנו, זה לא נגיד השייכות לעם ישראל, אינה שייכות גזעית בדווקא. למה שאני מתכוון לומר, זה סנחריב מטשטש את האופי המקורי של האומות. זה הכוונה. גם לגבי עם ישראל, אנחנו טושטשנו אבל באופן אחר. טושטשנו על ידי הפיזור. כך שאפשר לומר, קבוצת יהודים אחת שמרה על חלקיק מסוים של הזהות היהודית. וקבוצה אחרת שמרה על חלקיק אחר של אותה זהות יהודית. כך שכדי לשחזר את הזהות המקורית, אנחנו צריכים לעשות קיבוץ הגלויות. ואז נדע מי אנחנו. מובן? אבל למשל, יש השלכה הלכתית לבלבול הזה. למשל, התורה אמרה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. אז האם היום, כשבא אדם מארץ בני עמון, מבקש להתגייר, האם אנחנו מקבלים אותו? לא, מתגייר כן. השאלה אם אנחנו מרשים לו להתחתן עם בת ישראל או לא. התשובה היא שכן. מדוע? כי בא סנחריב ובלבל את כל האומות. זאת אומרת, היום אין לנו יכולת לקבוע שפלוני הוא עמוני או לא. וגם, אני מוסיף כאן חידוש, אני חושב שזה אמיתי, גם אם היינו יודעים בוודאות את אילן היוחסין של אותו אדם ויודעים שהוא צאצא של עמון, זה לא היה עוזר, משום שהאופי של האומה העמונית נעלם. אין יותר עמון בעולם. מובן? מה שאין כן עם ישראל, שהוא שמר גם על הידיעה ההיסטורית ממי הוא צאצא, וגם אופיו כאומה הישראלית נשמע. מובן? זה מה שנקרא, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפניי נאום השם, כן יעמוד זרעכם ושמכם. מסביר הרמב״ם במורה נבוכים, יעמוד גם זרענו, כלומר שמבחינה ביולוגית תמיד יהיו יהודים בעולם, ושמכם שלא נובד כזהות. השם הישראלי יישאר תמיד. זה אומר שזה עולם אחר. ברגע שהאומות מטושטשות, אז זה עולם אחר. זה עולם חדש. כלומר, זה סיום של ההיסטוריה הקודמת, מתחילה היסטוריה חדשה. אני רק מאיר פה לאנשי האינטרנט שהמסך לא מותקן. אז כך שאם אתם מנסים להעביר פה שאלות, זה בלתי אפשרי. הייתי אולי יכול לטפל בזה, אבל אין לי המפתח של המנעול. אז תזדרזו, אם אתם מעוניינים שתועברנה שאלות אלינו, לעלות עכשיו אל הכיתה לטפל בזה. כן.
גם עילן חדש וגם ביטול שאותם המצוות שהיו פעם.
מצוות? למה מצוות?
לא יבואו
המונים. המצווה לא בטלה, רק כי אין לה על מה לחול. זה כמו שטוב למשל, מחלל שבת חייב סקילה, אבל אין לך מחלל שבת. אז אתה לא מקיים את המצווה. כן. כן, זהו. זה הבטל במובן הזה שזה כמו בטל ב-60. חסר משמעות. כן. אבל המצווה שלא יבוא המוני בקהל השם עד עולם, נשארה בתרי"ג מצוות עד עצם היום הזה. כן, אבל היא נשארה. היא נשארה. כן, יש מצוות שאנחנו לא מקיימים אותן, כי אין לנו איך לקיים אותן. אז מה? לא קרה כלום. כן, כן, נו. אז תעשה עוד רשימה. אני אביא לך רשימה של הרבה מאוד מצוות שאנחנו לא מקיימים אותן היום. שאי אפשר לקיים היום. מתוך תרי"ג מצוות, יש בידינו לקיים היום 60. כלומר, עשירית מהמצוות, פחות או יותר, זה מה שאנחנו יכולים לקיים היום. מעניין, אה?
אפשר לדוגמה?
כן. להביא קורבן יולדת. קורבן יולדת, אישה יולדת, צריך להביא קורבן, לא? כן או לא? למה אין קופה למימון קורבנות יולדת? דוגמה, כן.
כלומר, רוב המצוות שורות בבית
המקדש? גם. כן, יש עוד מצוות. כן. טומאה וטהרה, ועוד, ועוד, ועוד. אז בואו נראה משהו גם כאן. שיש אצל חזקיהו מלך יהודה בחינה משיחית מסוימת, מפני שבא עליו סנחריב, וסנחריב היה מבלבל כל האומות ומביאים על חזקיהו למלחמה, כמו שלעתיד, שיהיה גוג ומגוג, מבלבל כל הגויים, ויביאם על המלך המשיח. ואין עניין משיח, רק שיהיה מבטל כוח האומות אחרי שהם יבואו עליו לבטל אותו. ולפיכך, ראו שיהיה נעשה חזקיהו משיח. וכאשר נעשה לו הנס, היה ראוי שיאמר חזקיה שירה, כי הנס הוא מורה, כי הנהגת העולם שלו בטבע. וזהו שלמות העולם, כאשר הוא יוצא מן הטבע ונוהג בהנהגה הבלתי טבעי. והאדם, כאשר הוא בשלמות הגמור, אז נותן שירה ושבח למי שממנו השלמות. כלומר, ההלל מורה על כך שאתה בעולם מושלם. זה דבר שהוא לא קורה בדרך כלל. בדרך כלל העולם לא מושלם. אבל יש מצבים שבהם יש הערה של העולם העתידי, ואז אנחנו אומרים את ההלל. כי אנחנו כביכול במין עולם של העתיד לבוא. מובן? חזקיה לא בלבל את האומות. מה סנחריב? אתה שאלת איך חזקיהו בלבל את האומות, ועניתי לך, חזקיהו לא בלבל את האומות. שאלה הבאה. נכון. מה השאלה? אתה שואל איפה ראינו שסנחריב בלבל את האומות? פשוט מאוד. הוא לקח, הוא הייתה לו אימפריה, והוא לקח חיילים מכל האומות, ועשה אותם לכמין אומה אחת. זה נקרא לבלבל.
החיילים
ממילא גם את האומות. כי ברגע שקבוצת אומות נלחמים עבור אותה מטרה, אז זה כבר ההבדל בין אומה לאומה מתשתש. למשל, כשנפוליאון לקח לפלישה ברוסיה, הוא לקח חיילים, פולנים, גרמנים, איטלקים, ספרדים, הולנדים וכדומה, גם צרפתים הוא לקח, מכל האומות ויצא, הוא בעצם גרם במידה רבה לטשטוש הייחוד של האומות ההם. הוא רצה לבנות אירופה מאוחדת, נכון? אירופה אחת. זה היה החלום של נפוליאון. אם הוא היה מולך עוד קצת, מן הסתם שהוא גם היה מגיע לזה. כן? אז זה גם סנחריב. סנחריב הוא אחד מהאנשים בעולם שרצו לאחד במין דייסה אחת, בעיסה אחת, את האומות. זה נקרא בלבל את האומות. גם הוא היה מגלה מאומה ממקום למקום. למשל, הוא לקח את ממלכת שומרון, הגלה אותם לערי מדי, לקח את הגויים מקוטה וספרוויים והביא אותם לשומרון. כלומר, עשה גם כן הגליות המוניות של עמים. כן. כן, אפשר לומר, זה כל מי שיש לו, אפשר לומר, הגמוניה כזאת. הגמוניה, איזה מין אימפריה מעצמתית כוללת, זה הניסיון. והפך, אז מי שזוכה לעולם השלם, אומר את ההלל. מה המילה המרכזית של ההלל? הללויה. נכון? מה? הכרת הטוב. כן. אבל המילה המבטאת את זה, זה הללויה. הללויה זה מלשון להלל, נכון? מה פירוש המילה להלל? לשבח לפאר? לא נראה לי. כי אז היית אומר לשבח לפאר. למשל, בגמרא במסכת ברכות, יש, אגב, לפני זה, איפה לראשונה מופיעה המילה הללויה בספר תהילים? בפרק של שבת. מה שאנחנו אומרים לפני פסוקי דזמרה בשחרית של שבת. לא נכון. מתי לראשונה מופיעה המילה הללויה? בספר תהילים, במזמור קוף דלת, שקראנו, שהספרדים קראו אותו היום בבוקר, בריחי נפשי, גם אשכנזים בעצם. כן. כלומר, במזמור שכל אחינו בית ישראל קוראים בראש חודש, בשחרית לפחות, בריחי נפשי את השם, השם אלוהי גדלת מאוד, הוד והדר לבשת עוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כעירייה, המקרה במים עליותיו וכו', וגומר, עד איכן ייתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם, בריחי נפשי את השם, הללויה. זאת הפעם הראשונה שמופיעה המילה הללויה בספר תהילים. כמה מזמורים יש בכל תהילים?
150.
150. אמת. אם כן, אנחנו רואים שעברו שני שלישי ספר תהילים בלי המילה הללויה. שני שליש. ואי אפשר לומר שבכל השני שליש האלה אין זכר לשבח או פאר. כלומר, דוד משבח ומפאר במשך 103 מזמורים ולא אומר הללויה. אז כנראה שהללויה זאת מדרגה מיוחדת. אז הגמרא במסכת ברכות אומרת, 103 תהילות אמר דוד ולא אמר הללויה עד שראה במפלתן של רשעים, שנאמר, יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם הללויה. כלומר, כשהוא יכול היה לראות ברוח הקודש עולם בלי רשעים, כלומר ראה עולם מושלם, הוא ראה שהדבר הזה אפשרי, הוא השיג את האפשרות הזאת של עולם ללא רשעים, אז אמר הללויה. אז כנראה שיש עיכוב לאמירה הללויה עד אז. לכן אני חוזר לשאלה הבסיסית והשורשית מאוד. מה זה להלל? זאת השאלה. אני אגיד תרגום למילה להלל בעברית מודרנית. בעברית של ימינו להלל אומרים להגדיר. להגדיר. נכון? ודאי. כשרוצים להגדיר משהו, למשל, אם אני אומר ספר, המילה ספר אינה מגדירה שום דבר. זה יכול להיות כל ספר. אם אני רוצה להגיד ספר מסוים, מה אני אומר? הספר, נכון? כלומר זה הידיעה. נכון? הידיעה. הספר. שזה בא להגדיר. ספר פלוני, לא ספר אחר. איך מאייתים, בבקשה, את הידיעה? נא להיית. הלמד. אהה, זה מעניין. אתה כותב הלמד? לא כותב. אבל זה מתבקש. כי הרי, מתחת להה אנחנו שמים פתח, ואחרי ההה דגש חזק, נכון? הספר, יש דגש בסמך. מאיפה בא הדגש הזאת? מאות שנפלה. מה האות שנפלה? אתה אומר בצדק, למד. וזאת מניין לך. קראת את זה בהקדמה למילון. יפה. האמת היא שנשאר מזה משהו, למשל בשפה הערבית. בערבית, הידיעה אומרים אל, נכון? אל, אלף למד, ובפני חצי מהאותיות הערביות, הלמד אינה מבוטט, ושמים במקום זה דגש באות הבאה, נכון? למשל, לא אומרים שרם אל שייך, אלא שרם אש שייך, נכון? את הלמד לא מבטאים. בחצי מהמקרים. כן, יש 14 אותיות כאלה ו-14 אותיות כאלה. אז שם יש שכ, זאת אומרת, יש דגש במקום הלמד. אותו דבר יש בעברית. הדגש זה במקום הלמד שנפלה. ונשאר בזה משהו בכמה מקומות בתנך. למשל, הנה בעל החלומות, הלזה בא. נכון? בעל החלומות, הלזה. או משהו יותר בולט, הנרות הללו. אנו מדליקין, נכון? מה זה הללו? המוגדרות, אלה, הללו. אז השורש הלמד, הלל, הוא המגדיר. עכשיו, יש מניעה מלהגדיר, כלומר, כשדוד אומר הללויה, אז הוא מתכוון להגדיר בצורה ברורה, צלולה, שכלית, את היחס שלו אל הבורא. וזה בלתי אפשרי, כל זמן שיש רע. לכן לא אמר דוד הללויה, עד שלא ראה במפלתן של רשעים.
גם תהילה לדוד זה
גם תהילת השם דבר פי. אבל זה דווקא, דבר כל בשר שם קודשו עולם ועד. ואנחנו נברך יהיה מעתה ועד עולם. הללויה. נכון. אז יש הללויה. הבעיה היא שהמשפט הזה, ואנחנו נברכיה מעתה ועד עולם הללויה, איננו חלק מהמזמור. כן, אז יש לך בעיה. יש גם בעיה. אז בעולם הזה אי אפשר להגיד הלל. אז מה אומרים במקום הלל? אומרים, כאילו הלל. מה זה כאילו הלל? תהילה. השם שפתי תפתח, ופי יגיד בינתיים את תהילתך, כי בינתיים אינני יכול לומר הלל. אז בינתיים זה תהילה. כן, מה אתה אומר?
כלומר, דוד המלך...
עליו השלום, זכותו גן עלינו.
מחלק ציונים לקדוש ברוך הוא.
לא, למה?
עכשיו, כל עוד יש השעים, לא תקבל הללויה.
נכון.
אחרי שהם השעים, עכשיו כל הכבוד עכשיו, הללויה.
אם תרצה, אפשר להסביר את זה ככה, אבל אני חושב שהסברתי אחרת. הסברתי שדוד לא יכול להגדיר את היחס שלו אל הבורא כל זמן, בצורה מושלמת, כל זמן שיש רע. ואפשר לומר משהו כזה, שאכן זה יהיה חילול השם לייחד שמו של הקדוש ברוך הוא על עולם כזה.
או שדוד בדרגה שלו הוא כן יכול לעשות את
הדבר. לא, אני לא חושב. לא חושב. אז אם כן, בינתיים אנחנו עם תהילה. כי יש רע. והרע מטשטש את הצלילות של הדעת. אז לעתיד לבוא, רואים את הטוב ברע, זה נרע. כלומר, רע שאתה רואה את הטוב שבו, אז הוא כבר לא רע.
למה הוא לא ראה את הטוב שברע?
כי עוד לא היה בימות המשיח.
בסדר, אבל זה בימות המשיח, גם היום צריכים לראות את זה.
לא אפשר. להגיד על הרע שהוא טוב, זה פשע. איך כתוב בספר משלי? האומר לרשע צדיק אתה, יקבוהו עמים, יזעמוהו לאומים. ככה אומר שלמה המלך בספר משלי.
אבל למדנו גם זה לטובה.
לטובה. זה בדיוק העניין. רגע, הקשב טוב טוב לדבריך. גם זו לטובה. אתה לא אומר גם זו טובה. כי זו זה הרע. או זו, אתה נכון. גם זו רע. אלא מה שזה לטובה. כל דאביד רחמנה, לא אומרים תו הוא. אלא לטב עביד, ברור? אבל להגיד בהווה על הרע שהוא טוב, זה מזעזע. איך אפשר להגיד את זה? ברור? זה אדישות, זה אכזריות. כן. אז בינתיים אנחנו אומרים תהילה. תהילה זה מלשון התפעל. הטב בא משורש התפעל, והתפעל, אחת מההוראות של ההתפעל זה ההתחזות, זה כאילו. כן? כמו שאתה אומר, אחד הוא מתגדל. מה זה מתגדל? עושה עצמו גדול. אף על פי שהוא לא. אז מתהלל, עושה עצמו מהולל, אף על פי שאינו. אז תהילה, זה בא משורש להתהלל, זה גם בא להראות על זה שההלל איננו מושלם. אז ברגע שאנחנו מגיעים לעולם מושלם, או על כל פנים הערה ברורה של העולם המושלם, אז ראוי לומר הלל. חזקיהו מלך יהודה זכה לנס, היה צריך לומר הלל. מובן? גם המשיח חי בעולם מושלם, הוא אומר הלל. אני הולך כאן לפי מה שכתוב פה. כשאני לומד טקסט, אני לומד רק את הטקסט עצמו. בסדר? כי אם לא, זה יפריע לי להבין את מה שהטקסט רוצה לומר. אני צריך להבין אלף דברים מסביב, לא את הדבר עצמו. טוב. וזה שלמות העולם כאשר הוא יוצא מן הטבע ונוהג בהנהגה בלתי טבעי, והאדם אשר כאשר הוא בשלמות הגמור, אז נותן שירה ושבח למי שממנו השלמות. והפך זה הוא האבל, שהגיע לו ההפך, שהוא ההיעדר והמיטה, הוא יושב ודומם ולא יפתח את פיו. זה יש הלכה כזאת אגב, שהאבל לא מדבר. אבל כאשר הוא בשלמות, והוא בפועל הגמור, אז מוציא גם כן הדבר אל הפועל, ונותן שירה ושבח אל השם יתברך שממנו ההשלמה. וחזקיהו, אף על גב שהיה הצדיק, לא היה שלמותו בפועל, ולכך לא אמר שירה. כי השירה שהוא מוציא אל הפועל השיר הזה, מצד כי האדם שנותן השירה הוא בפועל גם כן, ולכך מוציא השירה אל הפועל, ולכך אין ראוי שיהיה משיח, כי אין המשיח רק שהכל יהיה בפועל השלמות. ומפני שלא אמר יחזקיה שירה, מורה שאינו בפועל השלמות. כי כבר אמרנו, שאין הצדיקים כולם הם במעלה אחת, כי יש לפעמים לאחד מעלה עליונה, כמו שהיה לחזקיה. מכל מקום אפשר שיהיה חיסרון במעלתו במה. ומצד אשר מעלתו אינה בשלמות, הוא בכוח בלבד ואינו בפועל מצד החיסרון, וחזקיה לא היה לו המעלה הזאת שיהיה בפועל. ולכך לא אמר שירה. ומפני כך, המם של למרבה המשרה סתומה. להעיד על מעלת חזקיה, כי כוח שלו סתום ואינו נמצא בפועל השלמות. הסברנו שהמם, למה דווקא האות מם? למה לא אות אחרת סתומה? כי מם זה משיח. כלומר, הכוח המשיחי של יחזקיהו, מלך יהודה, איננו יכול לבוא לידי ביטוי. או לא יודע, יותר נכון, אינו בא לידי ביטוי. כן.
אז המציאות אמורה להשתנות לשלמות בשביל שהוא יראה?
חייב להיות.
או שהוא צריך להיפתח?
לא, לא, המציאות צריכה להשתנות. המציאות צריכה להשתנות. כלומר, אי אפשר שאדם יאמר, אני הגעתי לעולם המושלם, כשהעולם מסביב נמצא בחירה. יש בזה איזשהו אגואיזם בזה, אכזריות בזה.
כן. אז למה הוא אשם? לא אשם, למה הוא...
למה הוא לא אמר שירה?
אבל זה לא הוא, זה...
העולם היה מושלם בימיו. כלומר, כשהייתה מפלת סנחריב, אז באמת הייתה איזה מין התנוצצות של העולם העתידי. אז היה ראוי לומר על זה הלל. נכון?
כשיש
שלמות,
אז אדם צריך להיות איזשהו בעצמו מוקיב, אישיותי,
הוא צריך להזדהות עם העולם. זאת אומרת, הוא צריך לדעת באיזה תקופה של ההיסטוריה הוא חי. מובן? לכן, למשל, היום, שברוך השם זכינו במדינת ישראל, אז צריך האדם לדעת שהוא בתקופה של גאולה. אם הוא לא ידע את זה, אז הוא עובד את השם באופסייד טוטלי. הוא נמצא בעולם אחר. הוא צדיק של תקופה אחרת, לא של הזמן הזה. לכן אומרת התורה, ובאת אל הכהן או אל השופט, אשר יהיה בימים ההם. מה זאת אומרת? שופט שנמצא בימים ההם. אז רשי אומר, אתה צריך ללכת לשופט שבימיך. לכאורה דברי רשי, מחוסרי הבנה לגמרי. מה זאת אומרת, אני צריך ללכת דווקא לשופט שבימי? אין לי ברירה. אני לא יכול ללכת לשופט שלפני 100 שנה, הוא לא חי. אלא כוונת רשי, כשאתה הולך לשופט, תבדוק אם זה שופט שבימיך או לא. כלומר, אם זה שופט שמבין באיזו תקופה הוא חי, או שהוא חי לפי קריטריונים של תקופה אחרת. ודאי, אבל בין השופטים, החיים בימיך, יש שתי סוגי שופטים. יש שופט אחד שהוא בימיך, ויש שופט שהוא לא בימיך. מובן? כן.
אפשר להשתיך מזה להלל של ימינו?
ודאי.
להלל של יום ירושלים.
ודאי, ודאי. זה בדיוק מה שאני כל הזמן לא רומז.
אבל אדם שביעים, ודאי לא כל מרוד. תמיד המלך...
אתה יודע, אתה יודע, יש תפילה שאומרים אותה 3 פעמים ביום. ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. מה זה ותחזנה עינינו? וכי יעלה על הדעת שדווקא בזמן הגאולה כולם יצטרכו רופא עיניים? אלא אנחנו מתפללים להיות מאלה שכשאתה חוזר לציון ברחמים שרואים את זה שאתה שב.
הכוונה שברגע
מלמצב הזה? ודאי, מה אתה לא שמת לב שהשכינה חזרה לציון? לא במאה אחוז, זה אתה צודק. אבל היא חזרה. אז מי שלא רואה, אז הוא... ואיך אמר הנביא ישעיהו? מי עיוור כי אם עבדי? העיוורים מכולם זה דווקא עבדי השם. מי עיוור כי אם עבדי? ומי עיוור כמלאכי אשלח? מי עיוור כמשולם? ומי עיוור כעבד השם? 4 פעמים הוא שואל, מי עיוור?
מה הכוונה בשובך לציון?
מה זה בשובך לציון? אתה יודע, למשל, היום יש, לא רחוק מפה, יש בניין מרובע, גם מבחינה מנטלית, שבו יש שלטון ריבוני לעם ישראל, הכנסת. יש אפילו ליד זה קריית ממשלה, ואפילו זה צ'ופצ'יק מגעיל עם פירמידה, ששם השופטים.
זאת הכוונה בשופחה לציון.
כן, זה המשמעות בשופחה לציון. כי זה קיום ההבטחה של הקדוש ברוך הוא אל אבותינו. שאנחנו נשוב לארץ הזאת, להקים בה שלטון עצמאי.
אולי הכוונה כתחבת, לא שלטון מערבי, לא שלטון של היום, אולי בית מקדש. נכון, נכון, נכון שחלק מהדברים, הרב צודק. יש קיבוץ
עליות,
עזרנו, יש לנו צבא משלנו, אבל זה עדיין לא גם אל המלוכה ואל הנחלה. זה כולנו יודעים את זה.
איך לומר? לא, לא, אתה לא סוטה מהנושא, זה בסדר. אולי. לא משנה. יש מאמר מפורסם, מזמור י"ט למדינת ישראל, שכתב, שאמר אותו בעצם, הרב צבי יהודה קוק, במסיבת יום העצמאות שנת תשכ"ז. הוא אומר, הנביאים אמרו שעם ישראל יחזור למקום הזה ויקים בו ממלכה. לא נאמר האם היהודים שיחזרו לכאן יהיו צדיקים או שאינם צדיקים. אומר הנביא, ובנו בתים ונטעו כרמים ואכלו את פריהם. בניית בתים נאמרה, נטיעת כרמים נאמרה, הקמת ישיבות לא נאמרה. או, הנביא לא הבטיח לנו שתהיינה ישיבות. יש ישיבות? מה טוב? בונוס. אבל לא על זה דיברו הנביאים. בסדר? טוב. לכן, דברי הנביאים, ברוך השם, התקיימו. וזאת הבעיה, שאדם נמצא בתקופה ואיננו מבין את אופיה של התקופה שבה הוא חי. זה בעיה. מה? טוב. למה זה לא פשוט כמו שאני אומר? זה פשוט מאוד. אני לא מצליח להבין למה זה לא פשוט. זה סופר פשוט. הדברים הגדולים הם תמיד פשוטים. רק מה שהדברים הפשוטים סנועים. אנשים לא אוהבים דברים פשוטים. כי זה משנה את הרגלי החשיבה שלהם.
טוב. אולי ביחס למה שהרב לפני כן, הרב צודק. עדיף מכלום, נכון? אבל השרב הסכים איתי שהמצב האידיאלי, ותחזה עם העניין בשולחן הציון, וכל מה שקיבלו חכמינו, זה לסנהדרין, זה לבית מקדש,
לא.
כדי שעם ישראל
לא.
יקיים את התורה.
לא.
ביחס למה שהרב
לא.
לפני כן,
לא, לא, אתה לא צודק.
ביחס למה שכיוונו למה שבאמת צריך להיות, זה ממש
לא
ככה.
לא, לא.
כלומר, זה המצב האידיאלי,
לא. זה שרבותינו ציפו לזה שתקום סנהדרין, זה הם אומרים בברכת השיבה שופטינו. זה שהם קיוו שיהיה בית המקדש, זה הם אומרים בירושלים מאירך ברחמים תשוב, או והשבע עבודה לדביר ביתך. זה שרבותינו אמרו שעם ישראל יקיים את המצוות, זה מה שכתוב, השיבנו לתורתך. לכל דבר יש ברכה משלו. ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, זה צהל. כל דבר ודבר הברכה שלו. שנאמר, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך.
כלומר, זה המצב האידיאלי.
אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי שלעניין זה, של ותחזינה עינינו בשובך לציון, זה מתקיים על ידי מדינת ישראל. זה אני לא חוזר בי. עכשיו, זה שיש לנו עוד משימות, זה בסדר, ודאי, יש לנו עוד הרבה משימות. בסדר? אבל זה לא בגלל שלא הגעת למשימה האחרונה, שהמשימה הראשונה לא קוימה. כן.
אז למה אתה קוראים את זה?
למה אנחנו עדיין אומרים את זה? אתה צודק, היינו צריכים לא להגיד את זה. אבל מתי אנחנו משנים נוסחי תפילות? רק כאשר כל העם יכול לשאת את זה. אם אנחנו נעשה דבר שצריך לעשות, אבל הוא יגרום לפילוג באומה, אז אנחנו מעדיפים שלא. ההלל ביום העצמאות, ודאי שצריך לומר, ואני אסביר לך למה. בגלל, א', שבזמן שהוא תוקן, כל הציבור היה בעד. דבר נוסף, כתוב לגבי ההלל שחזקיה לא אמר, שהארץ אמרה במקומו. אז כנראה שלגבי אמירת ההלל, זה מספיק שהארץ תאמר. דיינו, מי זה הארץ? מי שלא המנהיג, אבל מי שמרגיש שצריך לומר. התעוררת עכשיו? אני אמרתי כבר לפני חצי שעה שפה זה לא...
אני התרוצצתי לחפש את המפתח.
הוא היה אצל הג'ינג'י.
עורתי את זה גם,
כן.
לא מצאתי.
כן.
אבל קצת מסתנה מדברי מערב בעניין של שירה והאבל, שלכאורה, כאילו, יש לנו פה הוצאתה כדי להעלב לשבח. ודווקא נגיד קינה למשל, אני חושב שלא צריך...
קינה? לא צריך לומר. האבל, מתי הוא אומר קינה? הוא אומר את זה כבר בשלב שהוא יכול כבר לפתוח את הפה. כלומר, זה שלב מתקדם באבל. כלומר, יש הבדל, למשל, לא מנחמים את האבלים.
ישן.
זה ישן, טוב. טוב. לא מנחמים את האבלים בזמן שהמת עוד לא נקבע, למשל. אז יש שלבים מתקדמים. דבר נוסף, לגבי קינות, המנהג הקדום היה שלא האבל אומר קינה, אלא היו מזמינים בכסף מקוננות. בסדר? זה היה המנהג הקדום. היו מביאים מקוננות. כן, הפה ולשון זה במנת לשבח. טוב. ומפני שלא אמר יחזקי השירה, מורה שאינו מופע לשלמות, כבר אמרנו שנצדיקים כולם מעלה אחת, כי יש לפעמים לאחד מעלה עליונה, כמו שהיה לחזקיה, מכל מקום אפשר שיהיה חיסרון במעלתו במה, ומצד אשר מעלתו אינה בשלמות ובכוח מלבד, ואינו בפועל מצד החיסרון, חזקיה לא היה לו המעלה הזאת שהיא בפועל, ולכן לא אמר שירה. ומפני כך, המם שלמרבה המשרה, סתומה, להעיד על מעלת חזקיה, כי כוח שלו סתום, ואינו נמצא בפועל השלמות, ובשביל זה לא היה מוכן לשירה. ומפני כך, אינו גם כן מוכן להיות משיח, שעל ידו הכל בשלמות בפועל. ולכך, השירות אשר הם אצל דוד, כולם לשון נקבה, ואף שירות משה, כתיב השירה הזאת בלשון נקבה. אבל לעתיד נאמר, שירו לשם שיר חדש. כי הזכר הוא יותר במעלת השלמות מן הנקבה, והוא יותר בפועל מן הנקבה. ומכל שכן שלא אמר חזקיה כלל שירה, שאין ראוי שיהיה על ידו העולם בפועל השלמות, כמו שיהיה לימות המשיח. זאת אומרת, אפילו שירה נקבית הוא לא אמר, קל וחומר שירה זכרית שהוא לא אמר. הוא לא אמר שהזכר הוא מושלם. הוא אמר שהזכר הוא בפועל השלמות. משהו אחר. ששלמותו בפועל. מה שאין כן שלמותה של הנקבה בכוח. הזכר הוא זה שכובש את העולם. כלומר, לזכר בעצם לא צריך להוסיף שום דבר כדי להשלים את זכריותו. מה שאין כן הנקבה, היא צריכה הפריה מן הזכר, כדי להשלים את עקביותה, עד שהיא תיסה בקרבה את הוולד.
אבל למה אני גם שהזכר משתלם יותר מאשר
השלם? הנה, יש פה שאלה. לפי דברי הרב, היה צריך לומר, יהולל ולא יתהלל שמו של השם. שזה בכאילו, אולי בארמית זה שונה. כן, אתה אומר בקדיש, למה אתה אומר, ויתהלל שמו דקודשה בריחו? למה לא אומרים, ויהולל שמו שמו דקודשה בריחו? לא יודע. כן, לא יודע. שאלה טובה. נו, מה אתה אומר? לא, שלמותו מצד זכריותו הוא מושלם. אין לו מה להוסיף.
שלא מצד זכריותו, מצד...
ודאי, זה הסברנו כמה פעמים. שהזכר הוא חסר בעולם כי הוא משתלם. הוא משתלם, זה משהו אחר. ואין הפירוש שלא רצה לומר שירה. שאין הדבר כך. רק היו באותו דור יודעים שאין ראויים לומר שירה מטעם אשר יתבהר בו. כי אין ראוי שיהיה העולם משלמותו בפועל על ידי חזקיהו, ואם לא כן, דבר קטן הוא שיאמר שירה. כלומר, מה שעושה כאן... המהר"ל הוא קצת מנסה ללמד זכות על חזקיה, שלא שהוא לא רצה לומר שירה, אלא הוא שפט שאי אפשר לומר שירה בדור הזה. למה? כי הוא אמר, יכול להיות שהרב צודק, אבל ברור שלא הכל מושלם. ולכן חזקיה, שהיה רגיש לטיעונים האלה, לא אמר שירה. כן. וכן, הדה אמר שם, כיוצא בדבר אתה אומר. עכשיו זה המשך הסוגיה שמה, כן? המהר"ל לא ציטט את זה, אבל עכשיו הוא מצטט. אתה אומר, ויאמר יתרו ברוך השם אשר הציל אתכם מתחת יד מצרים. תנא משום רבי פפיאס. גנאי למשה רבנו שלא אמר ברוך עד שבא יתרו ואמר ברוך עד כאן. כן? זה קצת תמוע. מה משה וכל ישראל. שם הסוגיה לפנינו מודפס. משה וכל ישראל שלא אמרו שירה, שלא אמרו ברוך השם עד שבא יתרו. מה? אז אין הפירוש שלא היו רוצים לומר ברוך, כי הפירוש הוא שידעו שאין ראוי לומר ברוך. כי לשון ברכה הוא על ברכה שהעולם מקבל. ולא היו דבקים במידת הברכה, שהרי אין כאן ברכה להם, רק היציאה מסבלותם, ואין זה תוספת ברכה להם כלל. ולפיכך לא אמרו ברוך. אבל יתרו שלא היה בצרה, והיה אוהב את ישראל, ובא עליהם להיות איתם ונתוסף יתרו על ישראל, היה זה נחשב ברכה. ולפיכך אמר יתרו, ברוך השם אשר הציל אתכם וגומר. אבל למשה וישראל שהיו במצרים בסבלות, בסבלות קשה, ולא היה כאן תוספת ברכה, לא היה אפשר לומר ברוך. כי ברוך נאמר תמיד על תוספת, והיציאה מעבדות לחירות איננה ברכה, אלא היא חזרה אל הנורמה. אחרי שאתה חוזר אל הנורמה, יש גם תוספת, וזה בא לידי ביטוי רק כשיתרו מגיע. ולכן רק יתרו אומר ברוך. וכן מה שלא אמר שירה יחזקיהו וסיעתו, שלא היה מעלה זאת ליחזקיהו. ואין להקשות אם כן, מה גנאי היה למשה? חזל אמרו לשון גנאי. כיוון שלא היה ראוי להם לומר ברוך, מכל מקום נחשב זה קצת גנאי, שלא נמצא מידה זאת אצלם. ודבר זה העניין נפלא כאשר תבין. כלומר, נכון שמשה אין טענה נגדו על זה שהוא לא אמר ברוך, כי עוד לא היה תוספת ברכה. אבל זה גנאי שהוא לא מצא מעלה זו בכל זאת קצת. היה ראוי בכל זאת לשים לב קצת אל הברכה. כמו כן גם, מי שחזקיהו אמנם, היו לו סיבות לא לומר את ההלל, ואף על פי כן הוא צריך לשים לב שראוי לו לומר את ההלל. כי המצב, אף על פי שאיננו עדיין מושלם לחלוטין, אבל משהו מן השלמות יש בו. שראוי היה לומר על זה את ההלל, ואני הזכרתי בשבוע שעבר, לא, בעצם ביום ראשון, השבוע, הזכרתי שלוש סיבות שכנראה מצא חזקיהו כדי לא לומר את ההלל. זוכרים? מה? שיראו על חיסרון מה בדורו. מה? כלומר, יש לו או טעם דתי, או טעם לאומי, או טעם אוניברסלי, כדי לא לומר את ההלל. בסדר? כל אחד והטענה שלו. למשל, הביא אחד מהפוסקים, כתב שחזקיהו צדק. למה הוא לא רצה לומר את ההלל? בגלל שבאותם הימים כבר גלו עשרת השבטים, ולכן הנס נעשה רק לבנימין ויהודה, שנשארו בממלכת יהודה, ולכן זה לא נס לכלל ישראל, לכן צדק חזקיהו בזה שהוא לא רצה לומר את ההלל. אומר אותו פוסק, אז למה חזקיהו בכל זאת לא בסדר? כי הוא צריך לחשוב שבזמנו יש בית המקדש, ומכיוון שבית המקדש ניצל, אז צריך לומר את ההלל, כי בית המקדש שייך לכלל ישראל. עד כאן דברי חלק מהפוסקים. אז אני אגיד את זה אחרת. חזקיהו מלך יהודה ראה שממלכת ישראל חרבה. נעקרו יהודים מבתיהם, במיליוניהם. הוא אומר, כשנעקרים יהודים מבתיהם, אני לא יכול להגיד הלל ביום העצמאות. נכון? ועל זה אומר לו הנביא שהוא לא בסדר. היה צריך להגיד הלל. על הצלת כלל ישראל. טוב. ואז אמרה, עכשיו לגבי הטיעון שבית המקדש מעכב, בית המקדש הוא זה שמשנה, זה לא נכון, אבל זה לא הנושא עכשיו. ואז אמרה הארץ, מה תעכב שלא יהיה חזקיהו משיח, מפני שלא אמר שירה, שזה מורה שאין שלמותו בפועל? הנה, אני אומר שירה בשביל הצדיק. וזה, כי האדם מצד שיש לו נשמה מן העליונים, אין שלמותו בפועל מה שראוי לו. מה שראוי לה. אבל הארץ היא מן התחתונים. ושלמות הארץ כאשר יש צדיק בארץ כמו יחזקיהו, שעשה הקדוש ברוך הוא לו נס. אמרה הארץ שהיא תאמר שירה בשביל הצדיק. כי בוודאי, כאשר אין צדיק בארץ, אין הארץ גם כן בשלמות. כי הארץ נתן לבני אדם, וכאשר בני אדם שעליה הם חסרים, אין הארץ בפועל השלמות. אבל חזקיהו שהוא צדיק ועשה לו הקדוש ברוך הוא נס, ועל כל פנים מצנמה היה בשלמות. ולכך הארץ שהוא מן התחתונים ושלמות התחתונים אין צריך כל כך. לכך אמרה הארץ שהיא תאמר שירה בשביל יחזקיהו. אף על גב כי יחזקיהו עצמו, מצד שהאדם נשמתו מן העליונים, לא היה בשלמות ומצד הזה אין כאן שירה, מכל מקום השירה היא מן הארץ שהוא מן התחתונים, והאדם נברא גם כן מן התחתונים, והוא על הארץ, ומצד זה יש כאן שירה. ואמר שר העולם, שלפי סדר העולם ראוי שיהיה נעשה יחזקיהו משיח. עד כאן מובן? כלומר, יש השלמה לעולם בימי חזקיהו מצד הארץ, אף על פי שהצדיק עצמו שנותן שלמות לארץ, הוא בעצמו לא שלם. כלומר, זה שלמות לארץ שחזקיהו שרוי בתוכה. ולכן מצד הארץ היא אמרה שירה. אז למה זה לא הועיל? למה זה לא מספיק? יצאה בת קול ואמרה, רזילי, רזילי. מה זאת אומרת, רזילי, רזילי? זה הסוד שלי. יש לי סוד. שאין הדבר כך, רק שמדרגת המשיח נסתר ונעלה מן העולם הזה. ולכך רזילי, רזילי. וכאמר, עד דעתו בזוזה, ובזוזה דבזוזה. פירוש, יבוזו מלכות בבל את ישראל, ומלכות פרס יבוזו את בבל, ומלכות יוון יבוזו את מלכות פרס, ומלכות אדום יבוזו את מלכות יוון, ואז במלכות אדום יבוא המשיח. כלומר, עד דעת בזוזה, ובזוזה דבזוזה. כלומר, צריך שיהיו שני חורבנות, ורק אז יכול לבוא המשיח. כלומר, החורבנות מורים על שינוי מוחלט של העולם, עד כדי כך שנוצרת הוויה גיאופוליטית חדשה, שמאפשרת את שיבת ציון. כן, דבר.
שמענו בשיעורים שהזכיהו חייב את העם ללמוד תורה.
כן.
האם הכפייה הקטית היא בעצם דוגמה למשיח?
אתה אומר, שמענו בשיעורים שחזקיהו חייב את העם ללמוד תורה. האם הכפייה הדתית זה מהמאפיינים של המשיח? תשובה, כן ולא. כן, בגלל שכתוב כך ברמב״ם, שהמשיח יכפה, יחוף את עם ישראל ללכת בתורה ולחזק בתקע. נכון? מצד שני, הרמב״ם בעצמו בהלכות גירושין אומר, מה זה גט מעושה? פסול, גט כפוי, קשר. יש הבדל, אם כן, בין גט מעושה לבין גט כפוי. כי הרי גט הוא קשר רק אם הוא ניתן מרצון. עכשיו, מה זה מרצון? אם אני מכריח מישהו לתת גט, אז הגט פסול, כי זה לא היה מרצון. אבל אם אני כפיתי עליו לתת את הגט, אז זה מרצון. אז זה גט קשר.
איך כופים מרצון?
כל רצון הוא תוצאה של כפייה בעולם הזה. למשל, אני מוכר לך עגבניות. האם העגבניות הן שלך, אחרי שנתת לי את הכסף ולקחת את העגבניות הביתה? הן שלך? באיזשהו מקום, זה לא מדויק. כי למה אני מכרתי לך עגבניות? כי אני רציתי כסף. למה אני צריך כסף? כי אם לא, אז אין לי מה לאכול. אז בדלת ברירה מכרתי לך את העגבניות. אני מצידי לא הייתי מוכר לך אפילו עגבניה אחת, אבל אני צריך כסף. אז אפשר לומר שכל רצון הוא תוצאה של כפייה מסוימת. כפייה של המציאות. אלא מה? אתה אומר לא. אף על פי שזה המציאות, אבל אתה רצית, כלומר, שואלים אותך, אתה מוכן שהעגבניות האלה תהיינה אצל פלוני? כן, אני מוכן. זאת אומרת, בגט הכפוי, זה מצב שכופין אותו עד שיומר רוצה אני. זאת אומרת, כשהוא אומר רוצה אני, הוא מבטא את רצונו האמיתי. בסדר? אז הכפייה של מלך המשיח, את הציבור, הכוונה שהוא מוציא אל הפועל את רצונם הגנוז. אז איך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה למשל על ידי מכון מאיר. כן? כלומר, מכון מאיר כופה על עם ישראל את קיום המצוות. איך הוא כופה? הוא חושף את רצונם הפנימי. זה נקרא כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, או כפי שאומר ידידנו רבי דני שר חתון, במכון מאיר אין כפייה, רק מכריחים. כן. הממשלה לא כופה שום דבר, כי הממשלה היא ביטוי לרצון של העם. יש כפייה של הציבור את עצמו. כן? כל ממשלה זה קרה, מה שקרה האמנה החברתית. שמעת על ז'אן-ז'אק רוסו? הוא הסביר את זה. כן? שכל דבר הוא תולדה של הכפייה של האמנה החברתית. אתה ואני החלטנו לחיות בחברה, ולכן אנחנו מקבלים על עצמנו כפייה של עצמנו על עצמנו, על ידי המשטר. מובן? כן. כן.
רוצים לדעת, מה מתייחסים דווקא לחורבן בית המקדש ולא לחורבן העם היהודי? זאת אומרת, היו עוד כמה אירועים מעבר לחורבן בית המקדש, כמו השואה, כמו גזרות הפתעת, כן, שהיו לא פחות קטנות מאשר האירועים האלה.
מתייחסים גם לזה.
לא, ולמה?
כשבית המקדש בנוי, אז יש לב לאומה הזאת. כשבית המקדש איננו בנוי, אין לב. הבניין הוא ביטוי לזה שיש לב. ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. מובן? הוא ביטוי לחסרון הלב שלנו. השראת השכינה באומתנו. אנחנו, בזמן שאיננו בית המקדש, אנחנו כמין עצמות יבשות מפוזרות ומתפוררות. מה? היא חזרה... נכון, חסר המקדש. אתה צודק. אבל הדבר הראשון ההכרחי זה המלכות. הרי שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. ודווקא לפי הסדר הזה. להעמיד להם מלך, ולהחריד זרעו של המלך, ולבנות בית הבחירה. אז יש כנראה קשר בין המלכות למקדש. איך אומרת הגמרא במסרת בבא בתרא? בית המקדש אלמלא מלכותה למתבנה. איננו נבנה. יש פה שאלה. האם לא דיבר הרב על פי המהר"ל שגאולה ניסית בלבד מורה על פחיתות מסוימת ושהגאולה האחרונה לא תהיה כמו גאולת מצרים? אכן, כן, דיברתי כך. טוב, כן.
מעמד הר סיני, זה היה כפייה מרצון? אחד 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 למרכי גיגית, השני מעשה ונשמע, לא מסתדר.
כן, במעמד הר סיני יש באמת שני ביטויים סותרים. מצד אחד כפה למרכי גיגית, מצד שני... אמרו נעשה ונשמע. משמע שיש קבלה מרצון. שאלה זו נשאלה על ידי המהר"ל, וגם על ידי התוספות בעצם. התוספות שאלו, המהר"ל דוחה את הסבר התוספות, ונותן הסבר משלו.
עכשיו,
כן.
שתי חורבנות שדיברנו עליהן.
כן.
נחלת העבר, או שזה מחננו?
החורבנות? החורבנות כבר היו, לא? חורבן בית ראשון, בית שני, שזה משנה במסכת תענית. כתוב שאחד מהדברים, חמישה דברים בריאות אבותינו, בתשעה באב, ביניהם שחרב הבית בראשונה ובשנייה. נכון? כתוב, לא? ונלכדה ביתר, שזה באמת קשה. כן. והתבהר לך. כי עניין המשיח, שיהיה העולם משלמות, הוא בפרק חלק. טוב, זה באמת נושא אחר. טוב, שלום.